אהלן, אז שלום לכולם. אני בעצם שבוע שעבר העלינו את הפודקאסט על העניין החשוב והעניין המהותי של הטיימינג לתזמון טיפול וניהול המחשבות שיש לנו בעצם לפני הטיפול, מתי להתחיל אותו. אני אחרי כל השנים שלי בקליניקה מגלה כמה ההכנה לטיפול, אני לא אדבר דרך כמובן על הטיפול שאני עושה, אני אדבר באופן כללי על טיפולים, חשוב כדי שכשניגש לטיפול בעצם נצא עם שכרנו בכפינו והוא יהיה מוצלח. הקובץ משבוע שעבר לצערי הייתה בו איזושהי תקלה שלא הצלחתי לסדר, אז אני מקליט בעצם את אותו, זה אף פעם לא בדיוק אותו דבר, אבל אותם בעצם רוח של דברים. אז בעצם לגבי טיימינג של טיפול, טיפולים הורמונליים, גם טיפולים לאיזון בלוטת התריס, גם אצל המצב המאוד שכיח של נשים שהובחנו עם איזושהי בעיה בלוטת התריס בשנות ה-20 שלהם איפשהו, ופתאום הן מגיעות שוב פעם אחרי 20 שנה שהכל היה בסדר, אבל הן בנות 45 עכשיו, ויש שינויים הורמונליים נוספים ורבים מאוד אגב שקורים בגוף בהקשר הזה, ובעצם בגלל שהזיכרון הרפואי שיש להם הוא מבלוטת התריס, אז משייכים הרבה פעמים את הסימפטומים לשם, כי זה מה שאני יודע שיש לי, אבל בעצם חוסר האיזון שאולי אפילו מתבטא קלינית בבדיקות הדם בבלוטת התריס הוא בעצם בגלל שינויים ביחסים של קודם כל אסטרוגן ופרוגסטרון, אבל גם הורמונים נוספים כמו למשל פרולקטין, כמו למשל אוקסיטוצין, כמו למשל קורטיזול וכולי, ובעצם מביא אותם לכדי טיפול עכשיו. אז לפני שנרחיב על כל ה תשתית ההורמונלית, בעצם היום אנחנו עושים לרגע כמו מעין זום אאוט רגע מעולם החומר לצורך העניין הורמונים בהקשר הזה, ואני רוצה רגע לדבר על כל הנושא של לפני טיפול. אז תראו, לפני טיפול בעצם בעיניי כל סוג של טיפול שהוא מהותי, טיפול מהותי בתפיסה שלי, ואני מדגיש את עניין התפיסה שלי, כי אתם יכולים כמובן לשמוע מגוון דעות וקולות והכל בסדר, וזה חשוב שיהיו דעות אחרות משלי ושל כולנו יהיה דעה משלנו ודעה לכל אחד, כלומר דעה משלו וניסיון אחר אצל מטפלים אחרים ורופאים אחרים. וכמובן זה באמת כל העניין הזה שהתחלת טיפול אחד זה משהו שהוא אף פעם לא באמת נוח, זה כמו לקנות אוטו, כשמתקלקל לי האוטו ואני צריך אוטו חדש, זה אף פעם, גם אם אני בתקופה רגועה ומלאה ואין לזה בעיות מיוחדות, זה לא נוח אף פעם להתעסק עם זה, זה אף פעם לא נוח לקנות את זה, זה אף פעם לא משהו שהוא ככה מה שנקרא בא טוב. אז אני חושב שבהקשר הזה טיפול שהוא טיפול מהותי, כלומר טיפול מהותי זה בעצם, שוב לתפיסתי, זה טיפול שבו אתה בא לקבל בעצם כלים כדי שההתנהלות שלך תהיה יותר טובה, אוקיי? ולא רק טיפול שבו אני בא, מקבל טיפול וחוזר לחיי ולהרגלים, שייתכן שחלק מההרגלים הללו הביא אותי בכלל מלכתחילה לכדי הצורך בטיפול. בסדר? כלומר, יש לנו דברים שהם, אם אני יכול לחלק באופן ממש ממש גס, ובאמת אל תתפסו אותי פה במספרים ובסטטיסטיקה, 50% ממה שקורה לנו, מדברים טובים או לא טובים, או דברים שהם לא טובים ולא לא טובים, אלא באמצע שקורים לנו בחיים, 50% מהם זה בעצם מעשה ידינו. בסדר? מה שאני הכנסתי לגוף שלי תזונתית, ואני תמיד אומר למטופלים, תזונה זה ממש לא רק אוכל, אוכל זה רק אספקט אחד, גם שינה זה תזונה, גם פעילות זה תזונה, יכולה להיות לי פעילות שהיא מזיקה לי, למשל כל האנשים שצריכים תוספי חלבון, למשל בתוסף, זה אומר שהם מבקשים מהגוף שלהם יותר ממה שהוא יכול לתת, ולכן הם מבקשים בעצם חומרים נקרא לזה אל-טבעיים, כלומר, זה לא דברים שהם באמת, אין בטבע הפקות של כלום, בסדר? אז בעצם כשאני, אם אני צורך הפקת חלבון, אפילו אם זה חלבון מהפונה, הדבר הזה הוא לא טבעי, כי הדבר הזה לא קיים בצורה הזו בטבע. אפשר לומר שהוא ממקור טבעי, אבל את זה אפשר להגיד גם על התרופות הקונבנציונליות הכי חזקות, כי בסופו של דבר, החומרי גלם הראשוניים, הם חומרים שהם מהטבע. לצורך העניין, אם אני צריך לתת לכם איזושהי דוגמה, אז תרופה ביולוגית, לא משנה, אני לא אציין עכשיו את כל השמות, אבל חלקן עשויות מחלבונים שמצויים בצפרדעים, בסדר? אז זה בעצם תרופה שהיא אולי התרופה הכי מתקדמת, שהיא גם תרופה שעושה בגוף דברים שמשנים את הסדרים שלו ברמה החיסונית בצורה מהותית. מקורה בסופו של דבר הוא מקור טבעי, בסדר? בסין, אני לא אשכח את זה שפעם אחת באחד הבקרים שבהם ישבתי במחלקה האנדוקרינית, הגיעה אישה שחוותה תופעות של תת פעילות של בלוטת התריס, והיא גם הייתה בת 48 וסבלה מיובש יובש באור, יובש בעיניים, יובש וגינה ליד כדי קושי ללכת, גלי חום וכולי, כל הסיפור הזה של מנופאוזה בצורה חזקה, והיא פשוט הוציאה מהתיק, מהשוק שהייתה בו רגע לפני זה, ביצי צפרדעים, שזה בעצם אסטרוגן טהור. בסדר? ביצי צפרדעים זה אסטרוגן טהור. אנחנו היום נגיד נשים שנוטלות הורמונים קונבנציונליים סינתטיים היום, זה הרבה פעמים הורמונים שמופקים משתן של סוסות. בסדר? כלומר, חומרי הגלם המקורים הם חומרים שמקורם באופן טבעי בטבע, ובעצם באופן מעבדתי, אחר כך ניתן להפוך אותם לכדי משהו שהוא נגיד יותר סטרילי, אותו אסטרוגן שמופק משתן של סוסה, אפשר להפוך אותו לכמוסה ורודה, נטולת ריח, נטולת טעם, נראה ידידותי, ואנחנו בעצם נבלע את זה ביתר קלות. לעומת זאת, כשאני ממליץ הרבה פעמים לנשים אחרי לידה למצוא דולה לפני שהן יולדות, כדי שבעצם תאסוף מהם את השיליה ותקפסל אותה, כדי לצמצם להם את האפשרות לפוסט-פרטום דיפרשן, דיכאון אחרי לידה, שתצמצם להם את האפשרות לחוסר איזון הורמונלי, שתצמצם להם את האפשרות לתת פעילות של בלוטת התריס אחרי הלידה. אז הרבה פעמים ככה יש איזשהו רגע כזה של מין שוקינג כזה, מה אני מציע, למרות שזה שוב פעם חומר גלם טבעי, כל היונקים בטבע עושים בעצם כל הנקבות של משפחת היונקים בטבע צורכות את השיליה שלהם אחרי לידה, ואנחנו יכולים בעצם או ללמוד מזה או להזדעזע מזה, אבל אני תמיד בעניין של, אני תמיד אומר שבשביל ללמוד רפואה טבעית, לא צריך ללכת לפקולטה, כל מה שצריך לעשות זה לצאת לחיק הטבע ולראות מה היצורים שדומים לנו עושים, וזהו, there you have it, זה מה שצריך לעשות ברמת ההתנהלות, כדאי ללכת ללמוד טיפול, אבל ברמה של שמירה על הבריאות, הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, הוא בעצם ללכת ללמוד מיונקים אחרים מה הם עושים, וכמו שאני תמיד אומר, כל עוד אתה שומר על הבריאות שלך, מצבך מצוין, אם כבר הגעת למצב שאתה צריך רופא מומחה, אתה כבר באיזושהי בעיה, כלומר כבר התחיל איזשהו משהו בגוף שדורש טיפול, יכול להיות טיפול אקוטי בתור התחלה, ולאחר מכן באמת איזשהו תהליך שהוא יותר תחזוקתי. וה-50% האחרים של הדברים שמתרחשים לנו, כל מה שאמרתי עכשיו זה בעצם ה-50% שיש לנו איזושהי שליטה עליהם, ה-50% האחרים זה באמת דברים שהם אין לנו שליטה עליהם, הם פשוט קורים מטעמים גנטיים בעיקר, ובעצם השתלשלות אירועים שגם כשאני עושה לפעמים את הדברים כמו שצריך ובסדר, ומתייחס לגוף שלי ולנפש שלי בכבוד, עדיין אני יכול לחוות חוסר איזון כזה או אחר, וזה באמת דבר שאצל הרבה מהמטופלות שאני פוגש מייצר הרבה מאוד סבל, כי הסבל בעצם נוצר פה בגלל שכביכול עשיתי הכל כמו שצריך ודמיינתי, זה חשוב להדגיש את עניין הדמיון פה, דמיינתי שאני יוצר לעצמי באופן הזה איזושהי תעודת ביטוח, זה כמובן משהו שהוא פיקציה, לאף אחד מאיתנו, גם לי כמובן, אין בעצם יכולת מלאה, יש לנו רק יכולת חלקית, אבל אין לנו יכולת מלאה למנוע מעצמנו, או גם לא תמיד יש לנו את היכולת לטפל בעצמנו בשיטות טבעיות בלבד, כדי לצאת מאיזושהי סיטואציה רפואית לצורך העניין הזה, שבעצם נקלענו אליה. אז אם נחזור רגע לטייטל של הפודקאסט הזה, שזה עניין הטיימינג, אז כמו שציינתי, זה באמת די דומה ללקנות אוטו. מה שצריך לעשות, כלומר מבחינת זה שזה לא כל כך נוח, מה שצריך בעצם להיות מובשל, כאשר מתחילים בעצם איזשהו תהליך כזה שהוא מהותי, שבעצם מגיעים גם לטיפול כטיפול, נניח בעולם שלי זה טיפול בדיקור שאני עושה, אבל בעצם בשביל לקבל כלים, אני לא חושב שזה קשור לקיץ, חורף, מועדי ישראל. תמיד יש אנשים שמתקשרים אליי באביב לקבל פרטים על טיפול, ואז הם אומרים, אתה יודע מה, אני אדבר איתך אחרי פסח. זה תמיד, כשמישהו מתקשר ואומר לי דבר כזה, תמיד אומרים, אני אדבר איתך אחרי ראש השנה. אז בתפיסה שלי אני תמיד אומר, אוקיי, הנה כבר, זה כבר השלב הראשוני שבו אני מחפש לעצמי את הפרצות עוד לפני שהתחלתי בעצם איזשהו תהליך, בסדר? כי אם תחשבו על זה רוב הזמן, בוא נגיד ככה, ואני נדיב, 95% מסך הכל הזמן שיש לכם, מסך הכל 100% הזמן שיש לכם, אתם מתנהלים בעצמכם, אתם אוכלים לבד, אתם בוחרים אם לעשות פעילות גופנית או לא לעשות פעילות גופנית, לא כתלות בסביבה, אלא כתלות במה אני בוחר לעשות עם הזמן שלי. אתם יכולים לבחור אם לעשות מדיטציה או לא לעשות מדיטציה, לא כתלות בסביבה, אלא כמה אני בוחר לעשות עם הזמן שלי. כמובן, מה לאכול, בסדר? כלומר, אם נפריד רגע ארוחות משפחתיות, בסדר? גם אם מישהו אוכל ארוחה משפחתית עם כל המשפחה, כל ערב, שזה דרך אגב דבר מבורך וחשוב, ואחד האבני יסוד הכי חשובות להצלחה של טיפול, כשהמטופל כרגע זקוק לאיזשהו סיוע טיפולי, אבל הוא גם חי בתוך משפחה שגם בה יש להתחשב, ואני כבר ארחיב על זה. הדבר הזה לא נפגע גם לא בראש השנה, גם לא בסוכות, גם לא בפסח, ויום כיפור זה כמובן מבורך, כי אנחנו צמים, ואנחנו בעצם, או מי שצם בעצם, יכול לנקות את הגוף שלו בלי שום קשר, למרות שצום בריא, אני לא מדבר על צום דתי, צום בריא זה בעצם צום שכמובן שותים בו, ושותים בו הרבה, וגם לא רק מים, כלומר שותים בו גם צמחים חלוטים שונים, שעוזרים בעצם לגוף להתנקות. עכשיו אני אגיד לכם סקופ, סקופ מתוך השנים שלי בקליניקה בהקשר הזה. אני אתן אפילו כמה סקופים ואני אסדר אותם ככה מהגדול לקטן בהקשר הזה. טיפול סגפני, בסדר? טיפול שמטופל יוצא מטיפול והוא אומר, וואו, איך אני הולך לעשות את זה? זה לא טיפול טוב. בסדר? זה טיפול שהוא, שיש לו, שיכול להיות שהוא לא תואם את היכולת של המטופל לבצע אותו, ובהקשר הזה יש הבדלים מאוד מאוד גדולים. כלומר, אם אני אקח 10 מטופלים, אצל כל אחד ואחד, או 100 מטופלים, לא משנה, תהיה יכולת אחרת לגמרי, לכמה אפשר בעצם לבצע. בסדר? אפשר גם לעשות טיפול שבו אין יכולת, אני מדבר על יכולת רגשית, לא יכולת פיזית, יכולת רגשית לבצע טיפול, נניח בסגנון הזה, בצורה מלאה, אבל כן אפשר לבצע 50% ממה שצריך בשביל המטרה הטיפולית כלשהי, בלי להיכנס בדיוק לאיזה, כי יכולות להיות אין סוף מטרות טיפוליות שרוצים להשיג, אוקיי? ולהשיג 50% ממנה, כי זה מה שהמטופל יודע שהוא יכול לעשות, וזה בסדר גמור. והתחושה של קבלת כלים במצב כזה, אם יש הבנה בין המטפל למטופל שזה מה שאפשר והתוצאה תהיה בהתאם וזה סבבה, זה בסדר גמור. זה טיפול שהוא טיפול מצוין בעיניי, הרבה יותר מאשר טיפול שבו כביכול יש את 100%, אבל המטופל יכול לבצע רק חלק מזה, ושם הרבה פעמים בחתך הזה יכול להיווצע הרבה מאוד תסכול, כי בעצם קיבלתי משהו, אני יודע שהוא טוב לי, אני יודע שצריך לעשות אותו, אבל אני לא יכול לעשות אותו, כי אני עובר עכשיו שנה של גירושים, כי יש לי עכשיו דיאלוגים קשים עם הילד בן 16 שלי שעובר עכשיו תקופה קשה בבית ספר וכן הלאה וכן הלאה, ואני לא יכול להיות פנוי ב-100% לצרכים שלי. זה משהו שהוא ביולוגי וטבעי. אנחנו הרבה פעמים כיצור, אני מדבר בעיקר, פונה בעיקר כרגע להורים שבינינו עכשיו או מי שיהיה הורה בעתיד, אנחנו תמיד נתעדף את הצאצאים, וגם למי שפה בזוגיות, אבל לא הורי, אנחנו הרבה פעמים גם נתעדף בן או בת זוג, כן, בתוך גם בתוך מצב שבו אנחנו צריכים את הטיפול שלנו, ומי שיש לו פה ילדים יודע שהפידבק מהצד השני לא תמיד תואם את מה שאנחנו צריכים. לצורך העניין, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל נגיד אורנגוטנגים או יצורים שהם דומים לנו, מינים אחרים של קופים, אחד הדברים הראשונים שהם עושים שהם נולדים זה רבים. בסדר? למה בעצם הם רבים? כי אנחנו יצור אנוכי. בסדר? במהות. אני מדבר בעיקר על ילדים.
ולכן הרבה פעמים נוצר קושי ליישם בצורה מלאה
טיפול שאני קיבלתי, לא בגלל שאני לא יכול, אלא בגלל הסביבה שלי.
עכשיו, בנושא הזה חשוב רגע להרחיב, שוב פעם, כזום אאוט מעולם החומר, אנחנו יצור שחי כל בעצם בשנות ההתפתחות שלנו כמי שאנחנו היום, הומו ספיאנס, כיצור שהוא חברתי, בסדר? יצור שהוא סוציאלי, לא יצור שהוא מתבודד כזה, לעומת כמה שיש להם באמת אופי שהוא יותר מתבודד, וזה גם בסדר. אני חושב שבעצם חוויה משותפת של בילוי, בין אם זה מזון, או בין אם זה לינה משותפת, או חופשות משותפות, או גם בשגרה, וגם בעצם ביציאה משגרה, העניין החברתי הוא פקטור מאוד מאוד ממלא מבחינה אנרגטית, ונותן המון המון כוח להמשיך בתהליכים שהם טיפוליים, ובעצם עוזר להם להימשך הרבה זמן. מתוך, כבר הסתקתי לספור, מטופלים בעצם שלקחו את הטיפול בצורה אבסולוטית, כן, ועשו רק אותו בלי ניה, לא ימינה ולא שמאלה, גם על חשבון המשפחה, בתזונה, גם על חשבון המשפחה, בחופשות, בהתנהלות וכולי, היה לזה סוף, הסוף היה די מהיר, כלומר, אחרי 3 חודשים, חצי שנה, מתישהו, התהליך נעצר, ולא רק שהוא נעצר, גם היה ריבאונד אחורה, ובעצם קריסה שעוד פעם הובילה לאיזשהו מעגל רשע של תסכול, ובעצם מצירת התהליך הטיפולי, למרות שברוב המקרים, במצבים למשל של נגיד דלקתיות כרונית או כל מיני מצבים כאלו, אחד הדברים הכי מהותיים בטיפול זה שהוא יימשך מספיק זמן כדי שהתוצאה תהיה מספיק טובה, ואז בעצם מה שחשוב זה כבר לא 100% אלא כבר יותר לכיוון 90-95, כדי שהדבר הזה יימשך הרבה זמן. אני מבדיל שנייה מצבים שבהם יש סיטואציות שאתה רוצה בעצם להשיג תוצאה טיפולית מהר מאוד. למשל, נשים שיש להם שחלות פוליציסטיות, שזה בעצם הסינדרום, זה לא מחלה, הסינדרום האנדוקריני הכי נפוץ בעולם, בסדר? ונשים שהתחיל להם מחזור לא סדיר בגיל 15 או 16 נגיד, התחילו לקחת גלולות, הגיעו לגיל 30, רוצות הריון, לא הפסיקו את הגלולות לפני כן, בוקר טוב לכם, רוצות עכשיו הריון, ועכשיו הם כבר עם בן זוג, ועכשיו מנסות כבר חצי שנה ויש איזשהו קושי. יכול להיות שאצל אנשים הללו שבהם, במצב הזה, חוץ מהדיקור בעולם שלי, ההתנהלות היא דבר סופר 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 חשוב. אנחנו רוצים שההתנהלות תהיה 100% תואמת את המטרה הטיפולית, אבל למשך משהו כמו 3 חודשים נניח, אוקיי? נגיד עד שאותה מטופלת נקלטת להיריון, ואז אפשר קצת יותר לשחרר את הרסן, ובעצם לעשות אדפטציה לטיפול למצב החדש, ועוד אדפטציה אחרי הטרימסטר הראשון, ועוד אדפטציה אחרי הטרימסטר השני, ועוד אדפטציה אחרי הלידה וכולי, כדי שבעצם הקווים הכלליים יוכלו להישמר למען בריאותה בעתיד, בסדר? כי מי שיש לה שחלות פוליציסטיות צריכה לזכור שהיא גם בעלת פוטנציאל, לתת פעילות של בריאותת התריס, תנגודת אינסולין, נשירת שיער וכו' וכו' וכו'. ובעצם כדי שהדבר הזה יישמר לה בצורה טובה, וכדי שהיא לא תממש את הפוטנציאל השלילי סלש נלווה של התופעות הללו, על ידי התמדה בעצם של הרגלי חיים, בעד כמה שניתן, עם שחרורים בעצם למקומות שבהם הנפש מתמלא והרגש מתמלא בעצם בפשנס, בדברים שאנחנו רוצים ואוהבים סתם כי בא לנו, לא כי מישהו אמר או כי ככה חייבים לעשות בעצם כל הזמן. ואני חושב שזה באופן כללי נכון להרבה מאוד סוגים של טיפולים, כמובן קצרה יריעה מלמנות את כל סוגי הבעיות שהפלטפורמה הזאת יכולה להיות טובה להם. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב כשאתם בעצם בוחרות או בוחרים טיפול, אז לדעת כאילו האם הבעיה שלי היא בעיה כזו שדורשת התמדה מלאה לזמן קצר, או יותר משהו בסגנון מרתוניסטי שדורש הבנת הגוף שלי והקווים הכלליים של מה שהוא צריך, ואני עכשיו רץ עם זה כדי לתחזק אותו עם הבונוסים בעצם שאני מאפשר לעצמי. זהו, זה בגדול בעצם הפודקאסט על הטיימינג. אני ככה אסוף הכל, תזכרו, אם אתם מרגישים תסכול מזה שאתם אף לא מצליחים להביא לעצמכם את הקיק לטיפול, אל תדאגו, זה לא רק, זה לא משהו שמייחד בהקשר הזה רק אתכם, לכולם זה קשה, כי רוב האנשים בעצם מבינים שכדי לראות שינויים מהותיים ולאורך זמן, זה גם משהו שידרוש מהם, ולכן זה הרבה פעמים קשה להביא את עצמך למצב הזה. הרבה יותר קל למשל להביא את עצמך לכדי, סתם למשל, רכישה של סדרת טיפולים בקופת חולים, שבה הטיפול הוא בין 20-25 דקות, ויש שם, אגב, בכל הקופות שאני מכיר, מטפלים עם הכשרה ארוכה, ובאמת רובם קולגות שלי מטפלים מעולים, יש להם רק בעיה אחת, שהיא הבעיה של הזמן, שבעצם חוסר הזמן לא מאפשר התעכבות על הרגלים משמעותיים, ולכן תיאום הציפיות בין טיפול כזה לבין טיפול שכולל בעצם עבודה על ההרגלים, הוא צריך להיות מאוד מאוד ספציפי ומדויק בהקשר הזה, כי יש הבדל מאוד מאוד גדול בין העולמות של שני הסוגי הטיפול הזה. וזהו. וזה בעצם חשוב מאוד לזכור. אז באווירה הזו, עם הפודקאסט לא ארוך ולא קצר הזה, אני חושב שהוא ככה די קלה גם מבחינת הזמן, אז התנצלותי בעצם על שבוע שעבר שהפודקאסט הזה לא עלה טוב. הפעם עשיתי בדיקה, הפודקאסט הזה הוא בסדר, אני אשתדל לעלות כבר השבוע או שבוע הבא. מה הקשר בעצם בין נשים שסובלות מחוסר איזון בלוטת התריס ומאבק בבעיה הזו במשך שנים, לבין תפיסה מזרם מסוים בבודיזם שמדבר בדיוק על הסבל הזה שמצב כזה יוצר אצלנו, ובעצם התחלואה שנוצרת בגלל השתוקקות לבריאות, אוקיי? או השתוקקות לבריאות שיוצרת בסופו של דבר מחלה. גם על זה אני ארצה להרחיב, כי גם זה משהו שאני נתקל בו בקליניקה המון. בינתיים אני אאחל לכולכם המשך קיץ נעים, ומי שיוצא לחופשה בארץ או בחול בקרוב, שתהיה חופשה טובה ונעימה, ותשמרו על עצמכם. ביי, להתראות.